פעם שעברה, רציף ואב פה בבית בבית ולהיות ששאלו קצת אחרי כן, חשבתי לעשות איזו חזרה מהירה זה לסדר מחדש את המבנה הלשוני של הסעיף אף הפי שתוכן הדברים בכללם כבר הסברנו אותו בסדר? ואז נמשיך אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים ולא אור התורה. שימו לב, זה קצת מזכיר לנו את סוף פרק י' א' שלמדנו אותו. אתם רואים יש פרק י' א' סעיף ח' וט' וי'. התורה היא דווקא היא תבין יצר, לא שום השגה, לא שום הרגשות עליונות. אחר כך הוא אומר בלא אור התורה, אתם רואים באמצע סיפת, בלא אור התורה, בכל המון החזיונות ורגשי העירה והתפילה, יוכל הרע להיות מונח וחותר בעולם, מעלה את בושו ברכבונו. כלומר, במילים אחרות, כל מיני השגות רוחניות, או כל מיני תחושות או צדדים אחרים בעולם, שנותנים תחושה של התרוממות רוחנית, כאשר זה לא על ידי תורה, אז חסר אותו תבלין ליצע הרע, ומה שאומר רפואה כללית לכל בשרו, מתקנת בעומק את החיים כולם, זה רק בסגולתה של תורה. וגם סעיף י' הצמאון שהנשמה משתוקקת לשלמותה הכללית, השתברו בכל הערה הרוחנית שבאה עליה, אבל הצמאון המיוחד של השלמות הישראלית, שמבקשת את תפקידה, כן, אתם רואים סוף פרק י' א', אינו משתבר כי אם על ידי מילוש של תורה. אנחנו למדנו את זה כבר בזמנו, אז אני חושב שהסעיף פה חוזר לאותו עיקרון. אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים ולא אור התורה. כלומר, אפילו אם אדם עוסק בחיים רוחניים, אבל לא חיים רוחניים שניזונים מתורה, אלא ניזונים מתוכן אחר, תכנים ספרותיים, או תכנים מוסריים כאלו או אחרים, או אפילו תכנים של השגות ורוח הקודש, אבל זה לא מושתת על תורה, ולא בנוי על גבי תורה, זה אין בו את כל העולם המסודר והמתוקן והעמוק הזה, שראינו בסוף פרק י' א'. אז כאן הרב אומר, אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים ולא אור התורה. הזיקה הזאת של התורה לחיים הרוחניים מתהדקת פה גם במשפטים הבאים. שם, שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, זה אלמנטרי. עוד יותר ויותר מזה, אי אפשר לחיות, הכוונה, חיים רוחניים, כן, זה מקוצר פה, אי אפשר לחיות חיים רוחניים בלא חיות התורה. ואם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, שוב נוסיף, חיים רוחניים, רחוקים מן התורה וחיים חיים רוחניים, באמת, מידת רוחניותם, כי הרי יש להם חיים רוחניים לכאורה, מידת רוחניותם, ושוב אנחנו מדברים בעם ישראל, שהצמאון לרוחני משתבר דווקא לידי תורה, לא כמו אצל אומות העולם, שיכול להיות שמקורות רוחניים אחרים מסוגלים להזין אותם לפי רמתם וכוחם, אבל בעם ישראל באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה, או אל אותם שהם חיים חיי התורה, או שיש בהם בסתר נשמתם איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה, שבותיהם זכו להם בדורות קדומים. זאת אומרת, אין כוח להחזיק מעמד בתור בנייה רציפה של חיים מתוקנים ומתמשכים באדם מישראל אם זה לא יונק מתורה. כאשר ראינו כבר שהסגולה של התורה שהיא הרוחניות מחוברת גם עם הצדדים המעשיים, הרוחניות נתונה בתורה שהיא מן השמיים, מוסדרת בסדר אלוקי, מופלא, מכוון, אל היצירה שלנו, הסתכל בתורה וברא את העולם, כל מה שקשור לבריאה החומרית, בעם ישראל, מקושר לבריאה הרוחנית, רמח מול רמח ושסה מול שסה, לכן כאשר הכל מושתת על תורה, אז הרוחניות הזאת באמת בונה נכון, ומאירה נכון, בשלמות את החיים כולם. ואז הוא ממשיך, ותלמידי חכמים עומדים בסוד השם. אז הרוחניות של אלה שעומדים בסוד השם והם אמונים על הנסתר, לא יכולים להסתפק שהעולם הרוחני שלהם יהיה מושתת על תורה וזהו, אלא מכיוון שהם כבר עומדים בסוד השם, לא רק בהצצות בעל מפה ושם נגעו בענייני נסתר, אלא עומדים בסוד השם, זה בית חייהם, זה קביע וקיימה של קביעות תורה, התרגלו לפי דרגתם, לפי מה שראוי היה להם, לבנות את עולמם הרוחני על סתרי תורה, ברגע שהם נכנסו להיכל השם הזה, אז אין להם, אין כוח מימי, והחיים הרוחניים שלהם, בלי להיות ניזון, להמשיך את היניקה מהעולם הפנימי הזה, כי אם הם לא ימשיכו את היניקה מהעולם הפנימי הזה, כביכול מאבדים את חיותם הרוחנית. לא חס ושלום שהם מדרדרים, אבל אותה חיות רוחנית, אופיינית, שהם סיגלו לעצמם חסרה, ואז כמו איזה צמאון שלא משתבר, שהוא ניכר ככה, דינם רזי תורה כדין כל העם, אפילו הרוחני עם כלל התורה. הם מוכרחים לקבל חייהם היסודיים על ידי שפעת סתרי תורה. זה ממש כמו חיות, כן? זה בעצם התיאור החריף של הסעיף הזה. טוב, אני מקווה שזה יותר מובן עכשיו. יש הכוח לאלה שהעירו וצריכנו יותר להתבונן בזה. טוב, סעיף זי. כשם שאין כנסת ישראל מוציאה אל הפועל את סגולותיה, כי אם בארץ ישראל, כן, עיין אורות ארץ ישראל, כן, תחילת אורות שהרב מדגיש מאוד, שרק בארץ ישראל עם ישראל חי את החיים הטבעיים שלו, בחוץ לארץ כל החיים הם תלושים, הם, כל המצוות בחוץ לארץ זה בחינת הציב לך ציונים, עם ישראל בחוץ לארץ הגרם מדמה כאילו לבית קברות, מציאות של גלות, זה ביטול האומה, בתבונים חריפות הראשונים והאחרונים מתייחסים לזה, אין כנסת ישראל מוציאה אל הפועל לסגולותיה כי אם בארץ ישראל, כלומר, יכול לראות עדיין, בוודאי, עם ישראל בחוץ עשה קידוש השם גדול, בעיר אורו עד קץ וארץ, אבל להוציא מן הכוח אל הפועל את סגולותיה. מה זה סגולותיה? זה אותם חיים אופייניים, בריאים ומושלמים של עם ישראל. לא רק צדדי קדושה, לא רק תלמידי חכמים מופלאים ואורח חיים מתוקן ומאיר, אלא אומה שלמה. חיה בבריאות חיים, חיים מבונים ושלמים, הציבור היחיד, חיים משפטיים מכוננים וגם חיים רוחניים נבואיים, והכל בעצם באופן שהתורה מאירה את החיים, החיים מאירים מהתורה, באופן שהכל נראה אמיתי כזה, מאיר כזה, עבירה כמו השרמב"ן בפרשת ויקרא, לא לחינם, העונשים הכבדים, חס ושלום, כצרת הבית, צרת הבגד, וניכר בארץ ישראל, כביכול יש עבירות כאלה, אז זה נותן את אותה, ולהבדיל, כאשר יש מצוות וסדר חיים של שמיטה ויובל, וכל זה שייך לסדר של האומה בסגולותיה בארץ ישראל, שכאן לא המקום להרחיב, כי זה לא הנושא, כן, אין אדם ישראל מוציא את סגולותיו הרוחניות, כי אם על ידי התורה. כן, שוב המשך לסעיף הקודם. סגולות רוחניות, כלשהן, באומות העולם, אפשר גם לאו דווקא מתוך תורה. אבל בעם ישראל, אין ההשתלות בבית השם, זה מתוך תורה. היא הארץ הרוחנית המתאימה לסגולת הנשמה הישראלית. שם אתה יושב בבית. כן, בתורה אנחנו מתנחלים על הקרקע הרוחנית, שם הקדוש ברוך הוא סידר לנו את החיים הרוחניים לגימה אחרי לגימה, אדם עמל בתורה, התורה מהירה ובונה ומשלימה את החיים, זה הסדר. המשפט האחרון פה, אני לא יודע אם מתוקן כבר אצלכם, פה מופיע אצלי תיקון שהרציודה תיקן, זצל תיקן כשהוא לימד אותנו. ועכשיו ראיתי, יצא שמונה תפסים בינתיים, מה שלא היה אז. אז הסעיף הזה, במקום המקביל, בקבצים, יש בו תיקון דומה למה שהציודה עשה, יש פה קריאת הדברים, כמו שהיא מחייבת משהו, הם עשו את התיקון בצורה יותר מינימלית, אבל העיקרון שווה. כל המדעים דומים הם, צריך להגיד, לחוץ לארץ. כן, מתוקן לכם? כן, יפה. אצלי כתוב בארץ, גורמים לארץ. טוב, ברוך השם, ברוך השם. לא תמיד מוצאים הוצאה חדשה ודואגים לעשות הגאות ותיקונים להוצאות הישנות. איך כתוב לכם כל המדעים דומים הם? לחוץ לארץ, ואיך ההמשך? ויחוסם. אז זה כמו בקבצים. הרב ציודה אמר לנו, כל המדעים דומים הם לחוץ לארץ ביחס לארץ, ויחוסם אל הגידול הנשמתי אשר לישראל. כי הרי ההשוואה היא ביחס בין חוץ לארץ לארץ, ובין המדעים ביחס לגידול הנשמתי. זה ההקבלה. כל המדעים דומים לחוץ לארץ, והגידול הנשמתי הוא דומה לארץ. זה ההקבלה. כן? בסדר? אז המדעים דומים לחוץ לארץ ביחס לגידול הנשמתי של ישראל שהוא דומה לארץ. כן? זה השלמת הסעיף לפי מה שהוא אמר קודם, הדברים מובנים. בסדר? יש פה השוואה, לפי מה שראינו במשפטים הקודמים, כמו שעם ישראל לא מוציא את סגולותיו בחוץ לארץ, אלא בארץ ישראל, ככה בעולם הרוחני הוא לא יכול להוציא את סגולותיו בשום צד רוחני, ואפילו לא מדעי, וכל שכן לא מדעי, כי אם בתורה. אז יוצא המשפט המסכם, כל המדעים דומים הם לחוץ לארץ, ביחס לארץ, ביחוסם אל הגידול הנשמתי לאשר אשר לישראל. זאת אומרת, המדעים ביחס לגידול הנשמתי של ישראל, זה דומה לחוץ לארץ ביחס לארץ. זאת אומרת, אתה אולי לא חייבים להגיע כמו שצריך, גם לפי ההגעה של הקבצים, מאוד ברור שזה ההסבר. בלי זה ממש משובש. בסדר? ואני מובן, כן? טוב. אז בעזרת השם אנחנו נעבור לפרק י"ג. מה בסדר?
למה רציתי לדבר על פרק
שמי,
תורה
נצרות
לעולם?
איך אפשר לפה עולם? התחלה, וגם הסוף. מה, יש פה... זאת אומרת ככה. אומר ככה. מה בעצם תקוותם של אומות העולם? מהו הצד הכי מובחר שאנחנו יכולים כן לומר שיש באומות העולם או שיש בעולם בלי תורה? יש אכן צדדים חיוביים באנושות ובעולם גם בלי תורה. מה זה? אז הרב אמר, דרך ארץ קדמה לתורה, המוסר, חיים אנושיים נורמטיביים, טבעיים, הם כן חיוביים, לא זו בלבד, אלא אי אפשר לבנות תורה אלא על מצע כזה, אלא אחרי שכבר החיים מושתלים בבריאותם הטבעית, האנושית, בדרך ארץ, בצורה מכוננת. דהיינו, מה שבעצם נחשב מתוקן ושלם אצל אומות העולם, לכאורה, ואנחנו לא מדברים על כל הצדדים השליליים שיש לחיים, אלא משהו באמת אנושי ומתוקן ומסודר, כמובן צריכים עין בוחנת, סוף סוף אומות העולם חיים בקלקוליהם, אבל יש צד מוסכם אנושי, מוסרי, שהוא בעצם משותף, והוא גם הערה ששאר העמים. התורה כאילו יוצאת משם ומתרוממת יותר למעלה מתוך כל זה, באופן ששערי אורה יותר מרחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית, וזה בעצם מהווה מין נשמה לכל החיים הטבעיים האנושיים. זה הנשמה. עכשיו, הנשמה הזאת היא לא סתם מותרות שתוכל לומר, טוב, אז איך אומרים, קומה שנייה, לא הצלחתי להגיע לקומה שנייה, יש לי לפחות קומה ראשונה. אומר הרב, לא, אין שום חיים רוחניים בעם ישראל ברק ימה בונים בלי תורה בסופו של דבר. זה שצריך לראות שהתורה בנויה על גבי המצעים הראשוניים הקודמים, זה נכון. אבל בסופו של דבר, מה כן מחיה, מהו החיות הרוחנית הכי הכרחית בעם ישראל? התורה. ואז יוצא שהתורה צמודה אלינו לגמרי. וזה מהותנו וזה כל התרומה שלנו. התורה שווה ערך, התורה לעולם ולחוכמה האנושית, וכל תרומתה בהארת כל החוכמה והפצת אורה על כל המדעים והחוכמות האנושיות, זה משול לעם ישראל והשפעתו הברוכה על כל האנושות. עם ישראל הוא כמו איזה מין קומת על באנושות, שיש לה זיקה לכל האנושות. היא בעצמה מוכרחה לחיות את החיים הנשמתיים המיוחדים שלה, אבל הקומה הזאת היא גם מאירה, נותנת ערך וטעם חיובי, גם לכל המדעים וכל האוצרות הרוחניים. יש זיקה בין הדברים, אף על פי שזה הבדל בין קודש לחול, בין שמיים, אבל אף על פי כן, כמו שאמרנו, זה הקדמה לזה, והתורה מאירה את זה. יש מצב שזה מופיע ביתר אחדות, אולי זה קצת שייך לפרק הבא. אולי זה גם כן, הפרק הבא יוצר פה חיבורים, בעצם כל הספר נכלל בו. אבל בין השאר, גם מה שפה מוצג כשני צדדים, וכבר נראה פה שהקשר ביניהם מתבקש, עוד יותר יתהדק הקשר הזה בפרק הבא. בכל אופן, זה המהלך פה של הסעיף הזה, של הפרק הזה. בסדר? טוב.
איפה הרב כתב
בפרק שמדבר על כל העולם? איפה הוא כתב? הנה, לסעיף ד' סעיף ד' התורה עושה היא ממש את הנשמה הישראלית, והחוכמה בכלל, אותה שהיא חוץ למושג תורה, עושה היא את הנשמה האנושית. מסתכלים את פנימיותה של הנשמה האנושית, במהותה נמצא את רוח ישראל חי בקרבה. לכן המהות הפנימית של כל שכלול וחוכמה אנו מוצאים באור תורה. זאת אומרת, בסופו של דבר זה כמו איזה מעגל סובב, מואר ונושם מן התורה. כן? גם סעיף א'. נכון. נכון, נכון. בסדר. תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל. למעשה, נשים לב, כל הספר עד עכשיו, הרב נותן לנו מבט יותר עמוק על התורה, יותר הייתי קורא לזה אורגני. התורה היא לא רק מוצר ידיעות יבש, תורה מאוד מחוברת לכל קדושת החיים שלנו, משם היא יוצאת ולשם היא גם שווה בהשפעה על מכלולי החיים. צריך לגשת אל התורה בתור והיא חיים, הם חיים באורך ימינו. צריך לגשת אל התורה בצורה מכלולית, כמו שבפרקים הראשונים ישנם, פחות למדנו אותם, אבל צצנו בהם מדי פעם, שהתורה היא אחת. התורה אומנם מחולקת לתחומים שונים, יש בה אגדות, יש בה הלכות, יש בה כללי תורה, יש בה פרטי תורה, אבל הכל אוצר הערה אלוקית אחד, אוצר שלם, שלמות אחת, נשמה אחת. אנחנו צריכים לגשת ככה לתורה, לדעת שככה, דווקא בגישה כזאת שלמה, תורה מהירה, תורה בונה, וכל פרט ופרט מכיל בתמצית את האמת הכוללת. ככה רב עוד ועוד ינחיל לנו, ככה צריך לגשת בצד הגישה לתורה, ככה צריך לדעת שזוהי חוכמת השם, חיי עולם אתה בתוכנו, ככה אנחנו נפגשים עם כל אוצר האור שיש בתורה, וככה אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, שאת חוכמתו תמן ורצונו תמן בתורה, והתורה היא בעצם פגישת החיים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, והיא תעודת הזהות השלמה שלנו, וככה אנחנו יודעים לגשת אליה, וככה אנחנו גם מתוך המבט הזה הולכים בהדרגה לסדר את הקנייה של התורה, הפרקים שהרב עסק באיך קונים תורה, איך לומדים, איך מתמלאים בהדרגה, איך הכל מתוך הראייה הכוללת הזאת, יש פה אוצר שלם אחד. ככה מאוד באופן מוכלל, כל הספר הרב, פרק אחרי פרק, פתח לנו עוד ועוד נדבכים להבין את התמונה הכוללת הזאת, שרק ככה התורה היא אמיתית, ככה צריך להסתכל עליה, כך מבינים את ערכה המובהק. אבל כאן אנחנו מגיעים לצד היותר שלם של תורה, מה שהרב קורא לזה תורת ארץ ישראל. יש פה אריכות בדרגה, צריך לראות את כל הסעיפים, וכשנראה את כל הסעיפים אני מקווה שהתמונה תהיה יותר שלמה מה זה תורת ארץ ישראל. בעזרת השם, אז תיקחת בסבלנות, אנחנו כבר נתחיל להסביר דברים לפי מה שאנחנו כבר נפגוש, אבל שוב פעם אני חושב שהתמונה השלמה תהיה רק אחרי כל הפרק כולו, וכמו שהרצוד היה אומר לנו כשלמדנו את זה, הפרק הזה הוא למעשה נותן גם את הכתר והחותם שדרכו אפשר להבין את האחדות של כל החיבור הזה. כשלומדים הרבה נסתר, אז כל מה שמבינים ולומדים מהנגלה מאיר באור יקרות. ומתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. אז כן, יש כאן פרק שאנחנו אמנם דילגנו עליו, אבל הוא נמצא בפני עצמו. פרק י' עוסק בנסתר. בנסתר לכשעצמו. מתי כבר ראויים לגשת ללמוד נסתר? מי ראוי? מתי ראוי? הפעיליות שבנסתר, של עצמו, הצורך בלימוד הנסתר, איך אפשר שם צריך יהיה חסרה את הקומה הזאת של הנסתר, וכו' וכו'. הרב דיבר שם, לא שהפרק הזה עוסק ממש בנסתר, אבל הוא פונה לאנשים שלומדים נסתר באופן קבוע, וזה עניינם, לכן אנחנו לא עסקנו בין זה, בין השאר משום שלא את כל הספר אנחנו נספיק. אבל כאן הרב יותר מדבר על הזיקה בין התחומים, על הזיקה וההערה שהנסתר מאיר את הנגלה. שם הוא פחות עסק בזה, אנחנו גם בזה קצת עסק, פה ושם נגענו, אבל פה הרב מדבר על הדברים בצורה מסודרת, כי זה העומק של הדברים. מה שמבינים ולומדים מהנגלה מאיר באור יקרות, מתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. שוב פעם, ישנה פה המילה הופעה, שכבר יצא לנו לפגוש אותה, וההופעה זה לקוח מהופיע רוח הקודש בבית מדרשנו, וגם מביטויים תנכיים, ההופעה זה בעצם סוג של רוח הקודש שהיא נשמה ללימוד של הנגלה. פה לא מדברים על אדם שהוא עוסק בנבואה, או שהוא בעצמו שומע דבר השם, או שהוא עוסק בנסתר של עצמו, אלא הופעת הנסתר, הערת הנסתר, האצילות הנסתרת שהיא מאירה את הנגלה. ואת אדם לומד הרבה נסתר, וכרגע הוא לא עוסק בנסתר, אלא הוא בעל רוח הכל, בעל ההבנה הסגולית הנשגבה הזאת של התורה, זה בעצמו נותן לו פתאום איזה מין כלי הבנה אילאיים גם בנגלה. וכל הניסתר בעצם הוא יותר השקה, למרות שיש הניסתר גם כן חומר לימודי שניתן ללמוד אותו בדרך שכל, צריך ללמוד אותו כך, אבל ברור שהעולם הנסתר, היות שהוא עסוק בחיבור של האלוקות אל המציאות יותר במישרי, אז בעלי הנסתר, בעלי הנסתר יש בהם שה... האוצר שלהם גם מתמוצץ בלימוד הנגלה שלהם. מרגישים איזה סייעת הרשמיה, הציודה קרא לזה, יש שכל ויש על שכל. יש שכל אלאי. זה לא איזה גילו אליהו שפתאום מס, לא ידע פה את הפירוץ, פתאום איזה עולם אחר מתגלגל מובן. אלא מה שמובן מתוך הדברים, זה איזושהי הברקת אמת שאדם אוחז את הדברים מאוד קרוב לשורשה. כי הוא מחובר לשורש התורה, אז מתוך, וככל שהוא עוסק יותר בפנימיות, שורש התורה, הצד השורשי, הצד הכולל, הצד האורגני של תורה, כל כך חי בקרבו, שהחוכמה הנגלית היא לא נעשית זרה, לא כמו שנדמה לחשוב, שיות שהוא עסוק בתחום כל כך רחוק, אז הוא מתרחק מלימוד הנגלה, הוא פחות מבין נגלה, אולי הוא יותר רחוק מזה, לא. בצורה השלמה, כמו שתכף הוא יגיד, שזוהי שיטת הירושלמי, עד הרבה. לימוד הנסתר והנגלה מאוחדים, כאילו הנגלה הוא פירוש של הנסתר. הוא הפירוש שבהתייחסות לעולם המעשי. כביכול, זו אמת חצויה, ללמוד את הנשמה של המציאות ולא את המציאות עצמה, או ללמוד את המציאות עצמה ולא נשמתה. וכאילו שתי צדדים, שכל אחד מהם זו חצי אמת. כאשר הכל מחובר בצורה אמיתית, אז מופיעה ההערה המאוחדת שלהם. וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסידים היו תורתם מתברכת. אתם רואים, אנחנו למדנו בפרק ו' סעיף ד', אני מזכיר לכם, ראינו את הקומה של הבבלי. פרק ו' סעיף ד', שם הרב אמר, גם כן אמר, שאדם מתרומם לרעיונות עליונים, הוא מתאים את דרכיו על פי ממכר רוחו, הוא בא לשורש התורה בצורתה העליונה, שמגמתה היא להרים את העולם בעליונותו המעוטדת לו, ממילא כל מה שהוא לומד מפרטי תורה אינו דבר חידוש אצלו, כי אם כמו הזכרה למה שיש כבר בכוחו, וזהו סוד מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת, מה שיש בגמרא בברכות, שחסידים הראשונים עוסקים שעה לפני התפילה, שעה אחרי התפילה, הגמרא שואלת, תורתם מתהיה עליה, אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת, אז הרב מסביר את זה, זה לא סתם איזה מתנה חיצונית, הקדוש ברוך הוא נותן לו, אתה עוסק במצוות, נותן לך פה איזה ברוכה, אלא זה, כמו שלמדנו אז, זה אמיתי. למה? כי הוא, איזה תפילה יש לאדם כזה גדול, וההכנות של התפילה ואחרי התפילה, זה אדם שבאמת מתקשר בתפילות ובכל הצד של העבודה, מתקשר לרעיונות העליונים האלו, בא לשורש התורה בצורתה העליונה. מכיוון שהוא שייך לשורש התורה, אז כל מה שהוא לומד מפרטי תורה אינו דבר חידוש אצלו, לכמו תזכור, הוא צריך פחות חזרות. למה הוא צריך פחות חזרות? כי מי צריך חזרות? מי שהתורה מחוברת אליו באופן קלוש, אז הוא צריך הרבה לחזור כדי שלא יברח ממנו. אבל מי שהוא כולו מחובר לשורש הדברים, אז הוא כאילו צריך רק תזכורת מיד שהוא ייזכר, אז זה מוכר לו, אז הוא צריך פחות חזרות. אז זה המדרגה של הבבלי, תורתם משתמרת. לא שהתפילה וההכנות וזה מצליחים ליצור הבנה יותר שלמה בלימוד תורה. זה לא, אבל זה עוזר לאחוז את התורה. התורה משתמר. בירושלמי מה הגרסה? ברוכה ניתן בתורתה. בירושלמי אנחנו שומעים שיש פה הפריה של התורה על ידי מה? על ידי הצד הפנימי, על ידי התפילה. תפילה אצל הירושלמי זה לא סתם תפילה. תפילה זה רוח הקודש, תפילה זה עולמות עליונים. הירושלמי עוד המשיך את המצב שהיה בארץ ישראל, שנגנזה הנבואה, היו משתמשים ברוח הקודש, בת קול, מה היה בבית שני. אז הירושלמי הוא המשך של אותם חכמים, הקשר והזיקה לבית המקדש היה קיים לא הרבה קודם, וכל המציאות היא כל הזמן נושקת למציאות של רוח הקודש, של 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 שכינה לפי מדרגות, וזה יוצר משהו שבאמת התמונה האמיתית מקופלת בקומה נשמתית בעצם. אתה מבין אחרת, יותר מאוחד ויותר חי ויותר מכוון כאשר יש את ההבנה הפנימית. ונראה שהירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת ומתאדרת אצלם על ידי הופעת השגות הקודש ממעט הכמות לנחלים גדולים ואיתנים. ומשיגים מורה של תורה גם על ידי התפילה וההתבוננות שבה ושקודם ושאחר לה, שהם הם גופי תורה ונשמתה של תורה. רסידה סיפר שהיו גדולי משפחה שלהם כמה דורות לפני הרב, זה סבא רבא של הרב זצר, היו ענקי תורה התנגדים, לא בין החסידים, תלמידי הגר"א, חיים מוולוז'ין, ויצל'ה. אז סיפר שאומר לי הסבא רבא הזה, שהיו ענק בניקלה, חיבר חיבור חשוב, שבישיבת וולוז'ין ביקשו ממנו שישלח את החיבור שלו, בדיוק למדו את אותה מסכת. אז הוא אומר, היה מתחיל תפילת מעריב בתחילת הלילה, לפעמים עד הבוקר לא היה מצליח לגמור את התפילה. היו כאלה, לא היה מתפלל בבוקר, או לא היה מתפלל מנחה בלילה, או משהו זה לא, אבל היה מתפלל בזמן, אבל פשוט היה איזה מין אדירות, איזה, מה אדם יש לו לעשות בזה? אדם שהוא גאון בניגלה, זאת אומרת, הוא לא כזה ש... מבזבז את זמנו. אז אומר, זה הלך ביחד, הגדלות הלכה ביחד. היו, לא שאני בא להפך, משום מה הדגיש את הצד הזה, ודאי שהיו גם גדולים נקיים אצל החסידים וגם אצל המנקים, וכל איך לא עוסקים את החלוקה הזאת. אבל הרב רוצה שלא כפי שחושבים, שאצל המתנגנים זה לא היה, וגם שם זה היה, גדולי ישראל היו, ראו, אף על פי שזה היה חוץ לארץ. ובוודאי שאצל כלל ישראל היה רחוק מאוד מלהיות מחובר. הגדולים ידעו את הסוד של הדברים, את החיבור שלהם. שיכולה רוח הקודש, כן, ובזה יש הבדל בין אווירה דארץ ישראל, שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על התוכן של ההלכות. בחוץ לארץ רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות, וההלכות נידונות על פי השכל האנושי. שימו לב. לא רק שעולם האגדות, כמו שמראה אולי מקורות אחרים, אין הספיק היום, שלא רק שעולם האגדות מאוד הצטמצם בחוץ לארץ, מחשקים או שיבני, זה תלמודה של בבל, כמו שהמשפט שהרב אומר כאן באורות, זה נמצא באורן הזה, שכל המעיין הפנימי, הרוחני, בחוץ לארץ לא קיים, כי לא ערה בחשוכה, מקום שלא מאיר, אין את האור הרוחני. אבל הרב אומר פה, אפילו אם יש את האור הרוחני, ההערה הזאת מצליחה להגיע עד איפה? עד התחום של האגדות, התחום של ההלכה, עד אחר שמי. תחום ההלכה לא יכול לנהוג. תחום ההלכה זה יבש, זה שכל. אבל בירושלמי, השכל של ההלכות הוא לא שכל יבש. קמת ועלית אל המקום. אשר יבחר, אל המקום אשר יבחר השם, אל השופט ושיהיה בהם ההם אוי לכהן. אז מה הקשר יש לך? ייפלל ממך דבר בין דם לדם, מן הלכה להלכה, לאיפה אתה הולך? בית המקדש, שים סנהדרין אצל מקדש, אל הכהן. מה שייך? למה זה דווקא שמה? זאת אומרת, ואנחנו רואים שהסדר של השלמות הרוחנית מוכרחה להיות יונקת בדברים הכלל ישראלים האלה, כמו שבית הדין, בית הדין הגדול אמון עליהם, אז זה כן יונק ממקום רוח הקודש, ככה צריך להיות, או שבהר סיני זה היה מחובר. עוד נראה. אמנם מתוך החושך של חוץ לארץ, יצמח אור גדול. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם. כן? יש כאן סדר אלוקי לא מקרי, שיש סמך תלמוד בבלי, ולמה? מפני שמורידים בזה תארת השכינה העליונה לסדירות החיים הנמוכות, ומאירים בזה מבואות האפלים רבים מאוד, זה נותן יד לכמה רחוקים שיבואו והתקרבו, והתחברו אל האור העליון שזיו התורה בעצמותה, שהיא תורת ארץ ישראל. זב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל, זה המדרש רבה, אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. יוצא פה, התלמוד הבבלי יש לו מין שליחות להרחיב את העירייה, לקרב רחוקים. יש מקומות אחרים שהרב מסביר שתלמוד הבבלי בעצם, בכל זאת עם הפרטנות שלו, מה שבתלמוד הירושלמי הכל יותר מתומצת, הירושלמי הכל מתומצת, כי הירושלמי לא היה זקוק, כמו שנראה, למלוא הפרטים, כי מתוך ההערה הכוללת בירושלמי כבר מבינים את הפרטים. תלמוד דבר בלי הרבה יותר מפורט עם שקלה וטריה וכו'. אבל בצד זה, התלמוד הבא בלי יותר קרוב לשכל האנושי, בגלל שהוא קרוב לשכל האנושי, יש מקום אפילו להשפעה מתרחבת, מעין השפעה גם ללמוד העולם. מה שהתלמוד הירושלמי יותר ניכר עליו, שהתורה היא תורת עם ישראל בלבד, התורה האותנטית, כמו שראינו בסוף הפרק הקודם, שהתורה היא קרקע החיים הרוחניים שלנו, כמו שארץ ישראל מתאימה לנו, התורה מתאימה לנו. וכן, לא עשה חן לכל גוי משפטים בעל ידעום, התורה לא שייכת להם, זה במיוחד בארץ ישראל. אני אקרא לכם משהו להשלמה, יש כמה אגרות שהרם מדבר על זה, על תורת ארץ ישראל. הרם מדבר אגרת בולטת, אגרת קוף ג', אגרת ארוכה, לא בטוח שאנחנו נספיק הרבה בה. הרב אומר שהנבואה ועולם התורה שבעל פה, אנחנו מבינים, מכירים את הכלל בבבלי, לא בשמיים היא, שאין שום מקום להשפעה רוחנית, רוח הקודש, וסדנים כאלה, על עולם ההלכה. איגרת קוף ג'. אבל הוא אומר שזה לא כלל, כלל גדול, פשוט שהיו לכלל, זה גם, הייתה נבואה מעולם פועלת גם כן על הליכות תורה שבעל פה. ואחי משמע פשטות המשנה דאבות. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע לזקנים, לזקנים לנביאים, והם מסרו על אנשי כנסת הגדולה. מה זאת אומרת זקנים לנביאים? הנביאים האלה מה הם היו? היו תלמידי חכמים? כן, אז למה אתה קורא להם נביאים? נביאים זה מקצוע אחר. אתה עוד מדבר פה על מסירת התורה. נכון, היה להם גם מקצוע אחר, היו גם נביאים, אבל אתה מדבר על מסירת התורה, כמו שהרם אומר בתחילת היד החזקה. לא נהיו בדינו, לא נהיו בדינו, 40 דורות של תורה, הרמב"ם מונה. מה זה משנה שהיו גם נביאים, ואם לא היו נביאים? אז הרב אומר משמע, שזה שהם היו נביאים, זה היה חלק בלתי נפרד בעולם התורה שלהם. הנבואה והתורה אצלם היו מחוברים. זה ערך לעניין הנבואה בעניין תורה שבעל פה. ודוחק הוא לומר שרק במקרה הייתה המסורת הידי נביאים, באמת לא פעלה כלום הנבואה בזה. וכן משמע לנו דעתי בגמרא בזבחים סמך ב', שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה להעיד על מקומו של מזבח, הלא היו שם גם כן כמה חכמים, אלא שהיו עניינים כאלה שצריך דווקא כוח נבואה. ואפילו אם נאמר שהם גומרים ההלכה על פי נבואה, כן, לא פוסקים על פי נבואה, מכל מקום פועלת היא על סידור הלימודים. על כן בארץ ישראל, שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד, וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה הפנימית, ואין צריך כל כך אריכות בירורים. היינו אוויר עד ארץ ישראל מחכים. תלמוד הבבלה הוא מטריד להו. כך הגמרא אומרת במציע פה. תלמוד הבבלי הוא מטריד, הוא מעצבן כאילו. תלמוד הבא ירושלמי, הנבואה מיישרת את השכל. חוכמת הנבואה שהיא יסוד לחוכמת האגדה, שהיא צד הפנימי של שורשי התורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל שינה ראויה לנבואה. ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לו. הנה אותם המושפעים מהשורשים של חוכמת הנבואה וכו'. כן, הוא מעריך עוד בעניין הזה. אולי נשאיר את זה פעם הבאה, אני רואה שזה פה... בסדר, זה פחות או יותר... כיוון שהרב מרחיב בו מכמה אגרות שאנחנו נראה בזאת.